ערב טוב לכם, בוקר טוב או צהריים טובים, תלוי איפה ובעיקר מתי אתם שומעים אותנו כאן בפודקאסט פלאוגרנה מספר 151, פודקאסט חגיגי, שמח, מאושר, מהנה, במיוחד אם אתם אוהדי ברסה, אנחנו מקווים שאם אתם שומעים אותנו אתם אוהדי ברסה. עוד לפני שנתחיל את פודקאסט החגיגי אחרי הניצחון בקלאסיקו 4-3, היה יכול להיות 5-3, 6-3, 8-3, עוד נדבר גם על זה. נגיד תודה לשותפים שלנו שהולכים איתנו כל הדרך וכל העונה, אסטריה אדם, הבירה עם הכוכב, אמרתם ברצלונה, אמרתם אסטריה, והיום כמה כיף היה לשתות בירה של אסטריה מול השערים והתצוגות והצגות והשלל הקסמים שראינו משחקני ברצלונה על המגרש, ותכף נדבר על זה. הייתה גם תחושה ששסני קצת שתה יותר מדי בירה אסטריה לפני המשחק, אבל לפחות אם הוא שותה בירה לפני המשחק, אז עדיף שיהיה אסטריה. אז תודה לחברים מאסטריה השותפים שלנו, ואנחנו היום בפודקאסט חגיגי, בסיכום הקלאסיקו, ולקראת שלושת המשחקים הנותרים, שאמורים, אמורים, טפו טפו טפו, טאץ' ווד 700 פעמים,
יפה מאוד.
להביא אותנו לדאבל ראוי ומכובד. ואנחנו ישר פונים למי שהיה חולה לפני המשחק, ועכשיו הוא בריא כמו שור בן יומו, האיש והגדה, שי פל, ערב טוב. אתה חזרת מהמתים?
תבקש מהרופא לרשום לך 4 שערים בקלאסיקו, ויהיה בסדר.
אם חברת טבע יכולים לשים את זה בבקבוק, אז אתה קונה.
תקשיב רגע, אני חייב לציין אנקדוטה אחת חשובה. אני רואה את זה, תודה, מביתי הקט בגבעתיים, שתודה, דירה שכורה, אין לה בידוד נורמלי בחלונות, ואני מניח שהמאזין שצעק בגולים של ברסה מקשיב גם לפודקאסט הזה. תודה על הספוילרים, אחי, תודה על הספוילרים. היה לי דילי, היה לי דילי של חצי דקה בערך, ותודה, אתה שומע, יא, 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 ואתה לא מבין מה קורה, כי הכדור בכלל בצד של מדריד.
רגע, אז הוא רואה לפני, אתה רואה באיזה פרטנר, הוט, משהו כזה, באיזה...
אני בפרי טיווי, וזאת הייתה הטעות שלי, כן?
תגיד לי, מה, בגוגל לא משלמים מספיק בשביל לשים איזה משהו כזה, איזה הוט או משהו?
חס וחלילה.
שאני אזרוק מילה ל... איך קוראים לו? פיצ'אי? לסונדר?
לסונדר, כן. תגיד לו, זה לא נורמלי ששי רואה את זה עם דילי.
זה לא גיוני ששי לא מקבל ממך מימון. מכאן תצא הקריאה. סונדר אמרת?
סונדר.
סונדר, אח שלי, באמת. אתה איש יקר, אתה אח הודי אהוב. תפנק את שי פה באיזה חבילת טריפל הוט או יס או וואטאבר.
אני חייב לציין שהיה כזה סוג של אנטי קליימקס, שאתה רואה את הכדור נכנס לרשת בגלל שחגגת קצת לפני. אבל חוויה, נונדלס.
אבל לפחות ידעת שהוא צועק כזה מהכיוון הטוב של הצעקה, ולא חלילה מאיזה עוד שער של... הצו האנושי, כן. המתקרה בפה, לא שהוא איתי, הוא פשוט נראה כמו צו, זה לא קטע של מי הוא.
בגמר מונדיאל היה פה את צרפת, ושמעתי את הצרכות שלו.
זה... הבנתי. טוב. אגב, זה שם היה שלושר שלהם בפה, אבל מכיוון אחר. אני לא יודע אם תום איתנו, אבל אם תום רוזנבסר, הישר מרמת אריק גרסיה, שהוא כובש העל שלנו במשחקים האחרונים, נמצא איתנו, אז נגיד גם לך, ערב טוב, תום רוזנבסר.
ערב מדהים.
הבנתי. אתה כבר איתנו ואנחנו שמחים, ומה המצב שם ברמת אריק גרסיה? צרחות. תגיד גם לך, יש שכן שרואה בכלל, בקיבוץ יש לוויין, זה איך זה עובד?
לא, אנחנו רואים דווקא בכבלים, בלי דילי, כמו רוב המשרדים.
זה קיבוץ של אשכנזים, יש להם כל התשתיות שם.
ואתם לא רואים בחדר האוכל כולם, יחד עם תורנות הערב?
אם היינו עולים לגמר צ'אמפיונס, הייתי מביא את כל בר סמליה לחדר האוכל של רמת הכובש.
אז לפחות מזה ניצלנו, שי, בוא לפחות נגיד שקרה משהו טוב מזה שלא עלינו לגמר. ועכשיו ברצינות...
למה ככה? יש לנו אוכל נהדר בחדר האוכל, אתה מוזמן.
אני בטוח שהאוכל בחדר האוכל של גוגל
ולא
לא
הגורמה שאתה רגיל אליו בדובאי, העוז, אני מתנצל מראש. זה אוכל רגיל שעם ישראל אוהב, וכולם מוזמנים. אז בוא, אני מצב רוח טוב עכשיו.
אני דווקא דיברתי על האוכל בחדר האוכל של גוגל, על זה כיוונתי, אבל בסדר. איש ושלו.
שדקלה אשתו של תום אחראית עליו.
בדיוק, שיש לי אותו בבית.
אבל זה לא מה שמאכילים בקיבוץ. אני רוצה להדכן אתכם שיאלי היום עבר טסט, והוא קיבל הודעה ב-5:20 בערך שהוא עבר את הטסט, לדעתי כבר אחרי 1-0, ואז ברסה כבשה עוד רביעה. אמרתי לו שחוץ מנושאים שהשתיקה יפה להם, נדבר על נשויות עם בחורות וכו', אני חושב שרצף של לעבור טסט ולשים 4 שערים לריאל באותן 40 דקות, אני לא חושב שיהיה לו יותר בחיים 40 דקות כאלה טובות. זאת אומרת, זה לא משנה מה הוא יעשה בחיים, גם אם בתוך מוזכה בפרס נובל, אני לא חושב ש-40 דקות כמו לעבור טסט, שזה רגע מרגש בחיים ו-4 שערים של ריאן, אני לא חושב שהוא יתקרב לזה, אתם חושבים אחרת?
אני לא יודע, אבל אני רוצה להגיד שאתה הרמת, יש פה עניין של הרמה להנחתה פעמיים. קודם כל, נתחיל אחורה, אתה דיברת על השותפים שלנו, הבירה עם הכוכב, אבל הם הרימו להנחתה היום בארסה. זה לא רק הבירה של הכוכב, עם הכוכב. זה הבירה של הכוכבים. זה מה שיש. ויש לנו פה כוכבים. ולגמרי זה שם. זה דבר ראשון. ודבר שני,
אגב, אני הייתי משנה את השם של הבירה, קוראים להם אסטריה דם, כי אסטריה זה כוכב, אני הייתי משנה את זה ללמין דם. עזוב אסטריה. אפשר להגיד למין ישר.
אני מאמין שיהיה לו איזה מותג משלו בקרוב. הדבר השני שרציתי להגיד, וזה בהמשך, למה שאתה דיברת עכשיו על יאלי, ועל הסתערת רגשות שהוא בטח עבר באותם רגעים. עברת טסט, ספגנו גול, ספגנו עוד אחד, אנחנו עושים קאמבק. איזה כאילו רכבת הרים רגשית, והרכבת הרים רגשית הזאת היא בעצם מאוד מסמלת את כל העונה של ברסה, אבל אני רוצה שנייה לקחת אותנו לקונטקסט של המשחק הזה, ומאיפה אנחנו הגענו אליו. אני אמרתי לשי בקבוצה שיש לנו עם שחף ותומר, שבאופן אישי, אני מודה ומתוודה שהשבוע האחרון היה מאוד מאתגר ברמה הנפשית. אנחנו כולנו סופר מושקעים רגשית בקבוצה, במיוחד העונה, והייתה ירידת מתח מטורפת אחרי חצי הגמר מול אינטר, שלא לדבר על ריקון פיזי, ריקון נפשי כאילו. אנשים פשוט באמת, המשחק עצמו מול אינטר היה משחק כל כך מטורף, רכבת הרים כל כך מטורפת, שבסיומו לקח לנו כמה ימים להתאושש. עכשיו, במקביל לירידת מתח הזאת, הייתה גם עלייה של מתח, כי אנחנו יודעים מה מחכה לנו מעבר לפינה. צור, סערת הרגשות, והרולר קוסטר הנפשי הזה, שאנחנו עברנו, אני לפחות, אני מדבר בשם עצמי, אבל אני מניח שאני מדבר גם בשם לא מעט אוהדים, אנחנו עברנו טלטלה מטורפת, ועם הטלטלה הזאת, אנחנו הגענו למשחק שכמו שאתה אמרת בפודקאסט הקודם יאוז, זה לא להפסיד לאינטר ושיתעלה לגמר ליגת אלופות, שזה מאוד כאב, אבל הפסד פה לריאל, אני חששתי לפני המשחק. אני הייתי במתח מטורף ככל שהזמן התקדם, ואני חייב להגיד שאני גם שמח לחזור לאכול כמו בן אדם. Take it away.
אני חייב, שי, אתה רוצה לדבר כללי על המשחק, או שאני אשאל אותך כבר על ההתחלה, כי אני נורא רוצה לדבר על ההתחלה?
לא, אני דווקא רוצה לדבר, אני רוצה לעשות סגווי על קונטקסט שתום העלה עכשיו.
יאללה, שוט.
הריקון המנטלי הזה אחרי אינטר, אני משתתף ברגש הזה של תום, היה איזה סוג של דאון, שאני חשבתי שיעבור יותר מהר, ולקח לו זמן. לקח לו זמן שאתה מריץ לעצמך עוד פעם 2.5 דקות, פאקינג 2.5 דקות, הרצתי את זה גם ברביעי, גם בחמישי, גם בשישי, ואת הפרפרים בבטן, התנינים, כמו שאני אוהב לקרוא להם, התחלתי להרגיש היום בבוקר. כאילו, עד אז לא עשיתי את הסוויץ' בראש לקלאסיקו, לוקח זמן לנער את הדבר הזה.
אני אתמול בלילה, הרגשתי אותם, היה לי קצת קשה לישון, אני מודה.
אני רוצה להגיד לכם, קודם כל, אני ממש, באיזשהו מקום אני שמח שהעונה הזאת הולכת ומסתיימת, עוד לא לקחנו אליפות, עוד יהיה קצת התקפי לב במשחקים הבאים, צריך להגיד את האמת, הלוואי שנעשה את זה כבר במשחק הבא ולא יהיה התקפי לב, אבל אני שמח שהעונה מסתיימת כי זה כבר קשה מדי נפשית, זאת אומרת,
לגמרי, אני כל כך איתך.
עוד קלאסיקו ועוד אינטר והמשחק והגומלין נגד זה, יותר מדי, והגמר שהיה באמת סוחט ומתיש נפשית ברמות הזויות, ורכבת הערים נגד אינטר, אני באמת, אני כל כך שמח שזה מאחורינו, אני שמח שאפשר לשים וי, עזבו עוד לא על האליפות, אבל על עונה של 4 ניצחונות בקלאסיקו, שזה באמת, זה אירוע כמעט חד פעמי, זה אירוע שלא יחזור גם עוד הרבה.
זה חד פעמי, זה לא היה מעולם.
לא משנה, אז זה אירוע די חד פעמי, בטח 16 שערים בעונה אחת, וזה רוח חד פעמי גם כי ניצחנו אותם בגמר הסופר קופר, וניצחנו אותם בגמר הגביע, ולקחנו אותם בתבוסה בחוץ, ולקחנו אותם בבית שהם כל כך רצו לתת לנו בראש ולחזור למשחק. ואני רוצה שנייה להתחיל אתכם את המשחק, אז אנחנו מתחילים את המשחק, ואם היו, בלי שדיברנו בינינו על זה, כי לא היה לנו כוח לדבר אפילו בסוף שבוע על הקבוצה, וכל אחד היה מרוקן לענייניו, ושי אתה אפילו קרסת פיזית מהמתח או לא מהמתח, או שבאמת נדבקת עם משהו, אבל באמת זה עשה בך את אותותיו. אנחנו בעצם פותחים את המשחק, ושני דברים שאנחנו פוחדים מהם, זה טעויות של ההגנה, ושצ'סני שיבוא כאילו הוא ישן איזה משהו עם היציאות הפרועות שלו לפנדל, וכעבור מה? 4 דקות, אני לא זוכר את הדקה בדיוק, זה גם לא משנה, 4 דקות זה שם, ואז מבפה עם עוד איזה סיום קליני שלו 2-0, ואנחנו רואים, יאללה, כאילו, הברק לא מכה פעמיים, והנס הזה לא יחזור, חזרנו מאינטר, חזרנו מאטלטיקו, חזרנו מפה, חזרנו משם, מסלטה, די, לא נחזור עוד פעם משתיים.
כמה דברים. היציאה הזאת של צ'סני, לא פעם ראשונה, אני חושב שזה טעות פנדל רביעי או חמישי שהוא עושה, ביציאות האלה.
לפחות.
גם בדורטמונד הוא עשה כזה, משהו שהוא זכור לרעה. השער השני של מדריד, הייתה עבירה על המין, רואים את זה מזווית חדשה עכשיו, שמציגים עכשיו מאחורי הקלעים.
דרך לו על הרגל.
דרך לו על הרגל.
זה עבירה של צהוב, כאילו, זה עבירה של צהוב.
זה הזוי, הזוויות שהם השתמשו בשידור, או בבר, או אני לא יודע מה, פשוט היה זוויות בושה וחרפה, את השער הזה היה צריך לפסול. השער הזה היה צריך לפסול.
שי, אני רוצה להגיד לך משהו, כן, תמשיך.
אבל התחושה הייתה שגם ב-2-0, מול מדריד בקלאסיקו, הקבוצה הזאת יכולה להחזור מזה. אני לא חושב שאי, לא יודע אם אי פעם, אולי זיכרון, הזיכרון לטווח ארוך פגום אצלי, אבל אני לא חושב שהרגשתי כל כך הרבה ביטחון ביכולת של ברסה לחזור למשחקים כמו שאני חווה אותה העונה הזאת. זה משהו הזוי.
אז אני רוצה להגיד שני דברים, בסדר? אחד, אני רוצה לפרגן למאזין, חבר הקהילה, אביעד רוזנברג. אביעד, אתה גבר על, כי כל כך הרבה משחקים השנה, אני לא יודע אם שמתם לב לזה בתגובות, כשברסה בפיגור במחצית, ברוך השם, זה קרה לא מעט, הוא תמיד כותב, אנחנו ננצח.
רגע, אם אני אגיד לך, אם אני אגיד לך שאתה לא יכול לפרגן לו, אז אתה תגיד, אביעד, שכח מזה, כזה?
אני חושב שזה פחות רלוונטי, אבל
היה פה רפרס לקומדי סטור, זה לגילנו.
בסדר, אבל מגיע לו, כשמגיע מגיע, והוא באמת, הוא באמת סימן את זה, וכל הכבוד אביעד, אז באמת, כשמגיע פרגון לחבר
מהקהילה, אבל עזוב מה מחצית, אנחנו מדברים באינטר חזר, אני מדבר איתך, אנחנו בדקה, מה, שנייה, אני פותח, בשביל לא לטעות,
14,
מפגרים 2-0.
ובדקה 33 אנחנו מובילים 3-2.
בדקה 34 אנחנו 3-2, בדקה 45 אנחנו 4-2.
נכון.
זה חצי שעה.
נכון, זה חצי שעה וזה מטורף, אבל אני רוצה להגיד עוד משהו לגבי מה ששי התחיל לדבר. תקשיבו, אין אפס, אני כבר אמרתי מקודם שאני מאושר. כולנו. איזה כיף, יאללה. אבל אני גם עצבני. אני באמת עצבני. אני עומד לתת פה עכשיו הצהרה, שאתם מוזמנים לסתור אותי.
סוף אני סוף לא אתה ראיתי, יוצא מהארון?
אני לא ראיתי משחק כל כך שערורייתי בחיים שלי, מבחינת מה שקרה שם עם השיפוט. זה היה מוטה, זה היה בוטה, זה היה פשוט גועל נפש. אתה התחלת לדבר על המהלך של למין שפדה ולוורדה דרך עליו שם והגיע לו צהוב, אבל זה לא נפסק שם. לצ'ואמני הגיע אדום במחצית הראשונה, דחיל רבק, פרן היה האחרון שם, אדום.
זאת ההצהרה? לא
איך לא קוראים לו אפילו לבר? אני אומר, זה המשחק הכי שערורייתי,
שיפוט
שאני ראיתי בחיים לי, שלי.
שי פה אומר לי, תום יוצא מהארון, עניינים, בקיצור, קצת החזבת בהצהרה.
תודה יאוז, אבל רגע, אני לא מסיים שם. יש פה הרבה מאוד דברים חריגים, לא בסדר, ואם אתם חושבים שפספסנו את זה שעשו על רפיניה פנדל בנגיחה שלו, אותו צ'ואמני שהיה אמור להיות מורחק בכלל, חוצפה, שיח חוצפה בכלל, כאילו מה שקרה שם, זה מטורף. ואותו צ'ואמני, אותו צ'ואמני, הגיע לו פנדל באים עם אימא של השערוריות בסוף המשחק, שאשכרה קראו לו לבר, להרננדס הרננדס, אני לא מבין איך. ברסה צריכה להגיש תלונה, אני כועס, אני אומר לכם, אני מאושר, אבל אני באמת כועס על מה שקרה שם. זה לא יכול להיות.
שכל החיים שלך, וזה מה שאני תמיד אומר.
לכעוס על דברים כאלה.
לבכות על השופטים, לא, בצדק, כמו שקרה לנו נגד מול אינטר, שבאמת הייתה עבירה במיליון אחוז על ג'רארד מרטין, לא במיליון, במאה מיליון אחוז. ולבכות זה מבאס. עכשיו לבכות, באמת, כשהשופט דפק אותנו, לא רק הוא דפק, הוא לא הסתפק, הוא גם בדקה 94 הוא צריך לדפוק אותנו עם הגול של פרמין, שהיה גול והכל היה בסדר וזה שטויות ואף שופט לא פוסל את זה ולא שום דבר, בטח לא אחרי שהוא נתן תואמיני ויתר לו על היד על דבר יותר חמור, ודווקא זה, זה מה שכיף. אתה יודע מה, אני לא רוצה להגיד פה מילים כי אנחנו בזה, אבל שיחנק, אני אגיד זה בעדינות, הרננדז, הרננדז עם השיפוט שלו, זה נכנס לו היום לגרון, הוא עשה כל מה שהוא יכול בשביל לדפוק אותנו, ואנחנו באמת נתנו לו בדיוק על הפנים שלו, כמו שצריך. באנו, נתנו הצגה, כבשנו ארבעה שערים חוקיים, ועוד שער אחד גם חוקי לדעתי, ויאללה, והכי טוב ככה, ועכשיו אפשר לבכות על השופטים, אבל זה כבר לא מעניין. באמת, זה הכי כיף ככה טוב.
אתה יודע מה, זה יותר כיף לנצח ככה? כי הם באמת מסריחים. שיוכלו תחת, כן.
תום הבולגרי נחשף לפנינו פה. חד משמעית.
אמרתי שאני כועס.
כשאתה בוכה השיפוט ואתה מפסיד, מתייגים אותך אוטומטית כלוזר שלא יודע להפסיד, וכשאתה בוכה השיפוט שאתה מנצח, זה גם, כן, יש בזה משהו מענג.
כל העולם ראה את זה.
זה גם מה שרציתי להגיד. המשחק הכי נצפה בכדורגל העולמי היום, ראה איך הרננדז בא עם הצ'קים בכיסים, ועם הטלפון מפלורנטינו, שיחת זום עם פלורנטינו יומיים לפני זה, והיה צפוי שזה מה שיקרה. באמת, באמת, היה צפוי שזה מה שיקרה.
אבל שי, באמת, איזה בושה, שכל העולם רואה את זה, איזה בושה לליגה שזו רמת השיפוט שלה.
ממש, ממש. מה שמרתיח לא פחות, זה שלפורטה, יש לו את כל החומר בשביל להבהיר את הסיפור הזה, והוא לא עושה את זה. הוא לא עושה את זה.
מה אתה רוצה שיעשה?
לא יודע, תפקה באותה מידה כמו המועדון הצבוע הזה.
לא צריך. צריך לקחת את האליפות על הפנים שלהם.
אתה צריך, אתה לא יכול לקבל כפות על ימין והשמאל כל הזמן ולא להגיב. אתה חייב לעשות משהו עם זה.
תשמעו, היום זה היה באמת יושבים,
סייסי. אנחנו כל הזמן יושבים, אנחנו כל הזמן מקבלים את הכפה, מורידים את הראש, ו...
לא, אי אפשר לתת לזה ממשיך, זה בושה וחרפה מה שקרה היום, זה ביזיון, ואם לא היה לנו את הרבע שעה המטורפת הזאת, עוד היינו מפסידים את המשחק הזה ונכנסים לסטרס, חבל על הזמן, וזה אי אפשר לתת לזה להימשך, זה בושה וחרפה.
תום,
אתם יודעים, אגב, יש לי חבר קטלוני, שקוראים לו גם פיקה במקרה, והוא כתב לי משהו נורא מרגש, הוא כתב לי ככה, הוא כתב לי, see today's robbery, ראית את השוד היום, ואז הוא אומר לי, הוא קטלוני שרוף, כן? הוא אומר לי, that's pains for us, every day since 300 years ago, 300 years ago. כלומר, זאת ספרד בשבילנו, זה כבר 300 שנה ככה נראית ספרד בשבילנו. שתבינו, עזבו אותנו. בשביל הקטלוני הממוצע, זה שהספרדי, הקסטליאני, הלא קטלוני, דופק אותו, זה בכלל לא, הוא אומר, אנחנו כך כל החיים. אבל זה רק עושה את זה ליותר כיף היום, לא?
אתה יכול עכשיו לנוח על זרי הדפנה האלה ולהגיד, בסדר, אוקיי, זה קורה, ואנחנו ניצחנו, אז בסדר. אתה לא יכול לתת לזה להמשיך. לא, בשום פנים ואופן.
אבל תום, זה מה שיקרה. לפורטו לא עושה עם זה כלום. סורי. אנחנו מכירים את הבן אדם, אנחנו מכירים את ברסה, אנחנו מכירים את מדריד.
אבל זה מה שיש.
אנחנו מכירים את ההתנהלות של התקשורת.
זה מה שאפשר לעשות פה, כי זה עניין מוסדי.
זה מה שיש. אבל זה לא התחיל אתמול.
נכון, אבל היית יכול להגיד, אני לא עולה למשחק הבא, עד שתתנו לי הסברים מה קרה פה עכשיו, או שתביא את ההקלטות של הרננדז, הרננדז וצוות הרע. אבל הוא לא יעשה את זה, הוא לא מתעסק בדברים האלה.
ואני שוב אומר, הכי כיף שהרננדז, הרננדז היום השפיל את עצמו. אגב, גם בפיפה רואים, ואני לא חושב שרואים את התצוגה שלו, ורוצה לשפוט במונדיאלים ויורואים.
הוא גם לא הולך למונדיאל של המועדונים ביוני.
בסדר.
אז הפעם היחידה שלפורטה כן יצא נגד השופטים במעבר לכל הרגיל שלו, היה בשער הפסול של אמין בקלאסיקו, בשנה שעברה, הוא דרש לראות, לשמוע את הקלטות, לקבל את הקלטות, לקבל את האודיו, לא קיבלנו כלום, וזה פשוט נשכח.
עוד מילה על לפני המשחק, מיסטר קלאסה, קרלו אנצ'לוטי, הפסיד את המשחק עוד לפני לקרמה, בגלל הדיבור המלוכלך שלו במסיבת עיתונאים. הוא בוחר להתחיל זה יהיה הקלאסיקו האחרון לעונה, כי ברסה לא עלתה לגביע העולם למועדונים. כן? זאת הקיצה שלך? גם אתה תאכל תחת.
תום. אז תום היום, תרשמו לפניכם, לא יוצא מהארון, אבל בשורת התבטאויות קשה. חברים, בוא נשמח רגע, אבל אני רוצה לפני שאנחנו נשמח ונדבר על ההתקפה, שאני טוען עכשיו שמבחינת כמות הלחץ שהיא מסוגלת לשים בזמן אפס, היא אולי אפילו יותר גדולה מ-MSN, ושוב, לא כי שחקנים יותר גדולים, פשוט שיטה התקפית מטורפת. בוא נדבר על ההגנה, כי אני כתבתי היום בטור שלי, ואחרי המשחק, שאנחנו לא יכולים לספוג 7 שערים מאינטר בחצי גמר אלופות ולעלות, אני לא חושב שזה קרה לשום קבוצה בהיסטוריה, ספגה 7 שערים ועלתה בחצי גמר אלופות, ואנחנו לא יכולים לספוג 7 שערים ספגנו עונה מריאל מדריד, אז החזרנו 16, וזה מטורף, מטורף, 16 שערים נגד ריאל, 4 למשחק, זה מדהים. אבל זה לא דרך, וזה לא שיטה, ואי אפשר להמשיך לספוג בצורות ככה, ההגנה שלנו פשוט היום נראתה כמו בדיחה. ולא מול קבוצה בשיאה, נגיד ככה, מול שחקן אחד שבא לשחק שזה אמבפה בגדול.
אז שני תירוצים קטנים ברשותך. אחד, אנחנו פתחנו בלי שני המגנים שלנו, שוב פעם, ומה לעשות, זה קריטי. זה קריטי, אז נכון שאין לנו מגנים מחליפים ברמת וולד קלאס, אגב, להרבה קבוצות אין, צריך לשים את זה על השולחן גם, פשוט יתרה מזלנו ואנחנו מחמיצים את המשחקים הכל כך חשובים האלו. אז זה איזשהו תירוץ אחד קטן. דבר שני, גם אם ריאל מדריד לא בפורמה C, ואני חושב שגם מועדי ריאל מדריד יגידו את זה בעצמם, עדיין יש להם את הכלי נשק הכי מסוכנים בעולם. מה לעשות?
ואתה יכול להגיד את זה על אינטר גם? אינטר לא קבוצת התקפה, דגולה.
לא, אתה לא יכול להגיד את זה על אינטר, ואנחנו כועסים על שגיאות שנעשו ב-3-3 מול אינטר, מאוד, אבל גם שם אנחנו מרגישים מקופחים, על דברים שלא היו צריכים להיות. בסדר, אוקיי, אני לא רוצה שאנחנו נהפוך את זה רק לכיתורים שלנו על השיפוט.
אני רק רוצה לשאול.
אנחנו צריכים להיות יותר חזקים בהגנה, וההרפתקנות שלנו עלתה לנו שם, נכון?
שי, לצד שיר ההלל הבאמת מדהים לברסה, לפליק, לשחקנים, להתקפה המטורפת, גם היום ראינו הגנה שלא מתאימה לרמות האלה, הגנה קרוצה ומחוררת.
באיזו רמה? כאילו זה לא שמדריד שצפה את המגרש ותקפה אותך מימין ושמאל.
לא, היא הייתה נוראית, אבל כל פעם שהיא שלחה כדור ארוך, זה כמעט הגיע להזדמנות.
נכון, כי פה לשם שינוי, אנצ'לוטי כן עשה סוג של שיעורי בית, אבל לא במובן של גל שני שהוא יכל להשתמש בו בכיף. בעיקר עניין של הסתמכות על זה שברסה תפשל בקו ההגנה הגבוה שלה. אין מה לעשות, אריק וג'רל מטין זה לא שיא התיאום עם איניגו וקוברסי, ואגב גם איניגו וקוברסי לא במשחק הכי להיט שלהם.
בפרט איניגו, ממש משחק לא טוב.
חירפן אותי השער השלישי שלהם, כן? חירפן אותי, בגלל שטות של איניגו.
זה לגמרי מסירה מטופשת שלו שהוא איבד אותה שם, כן.
אבל הכל כן. היה נראה קל מדי, מהשנייה הראשונה, ואני אבל... לא דבר על זה שחושב שכבר אפשר להסכים ששצ'סני הוא לא היום ברמה לרמות האלה, זה לא נראה טוב, הגנתי.
הוא ברירת מחדל כזאת עיקרי. אגב, עכשיו אולי טרשטגן כן יקבל יותר דקות לקראת סוף הליגה. בשעה הראשון, בפנדל, אתה רואה ששצ'סני, הוא רואה את ההרחקה הלא טובה של קוברסי, נעמד קצת במקום, ורק אחר כך נזכר לצאת החוצה לאמבפה, והוא עושה את זה בשבלוניות שלו.
יוצא בפראות, גם לא ניות.
יוצא בפראות, כן, הוא עשה את זה כמה פעמים, אבל שוב, זה לא כאילו שמדריד הגיע ל-clear cut chances כל המשחק. היו להם 4 מצבים טובים לגול.
והם שמו 3 שערים. כי בוא נגיד שוב, המשחק ההגנה של הקישור הוא סביר. משחק ההגנה של ההתקפה הוא מצוין, הם לוחצים גבוה מדהים, ואנחנו חוטפים הרבה כדורים מזה. אבל ברגע שקצת עוברים את זה, ההגנה שלנו היא כמעט לא קיימת. בשלב הזה של העונה.
אנחנו עושים all in, אנחנו דיברנו על זה כבר מתחילת העונה, אנחנו עושים all in על קו ההגנה הגבוה הזה, קו ההגנה הגבוה הזה הוא גם זה שנותן את הלחץ שברסה משיבה לעצמה כל הזמן את הכדור, סממנים שראינו גם אצל גוורדיולה, אני רק מזכיר את מה ששאמר בפודקאסט הקודם, עם הקבוצה של גוורדיולה הייתה הגנה כל כך טובה, שלא היינו שחים את ההתקפי לב האלה ואת הרמונטדות האלה. אבל אני רוצה להגיד שגם לזה יש ערך מוסף. אולי לא לנו, לאוהדי ברסה, בגלל הלב, או מה שנשאר ממנו, אבל ברמה המנטלית, יש פה איזשהו...
אבל אני רוצה לשאול אתכם, אני רוצה לחדד, אני רוצה לשאול אתכם שאלה פשוטה. האם אתם באים ואומרים לי, מה שאני אומר, אני אומר, תשמעו, אין הגנה מספיק טובה, ויכול להיות גם עם הסגנון הזה של פליק, יכולה להיות הגנה הרבה הרבה יותר טובה, או שאומר לי, תשמע, חביבי, זה המשחק של פליק, ככה תראה הקבוצה נגדו, ככה יתאמו לו, ככה תראה גם שנה הבאה, וזה לא משנה משחק בהגנה, אולי לא בדיוק ככה, אבל זה משחק הרפתקני, זה משחק פתוח, אנחנו נצטרך להתרגל להרבה מאוד משחקים שבהם אנחנו מפקיעים ארבעה, סופקים שלושה, והולכים הביתה שמחים, ואין מה לעשות. זאת לא קבוצה שיכולה להחזיק קבוצות על 2-0 קטן, היא לא בנויה לזה, היא לא משחקת ככה, והיא לא תתחיל לשחק.
כן, אני חושב שזו שאלה מאוד מעניינת, מה שאתה שואל עכשיו, מאוד מעניינת, האם בגלל הסגנון שאנחנו משחקים בו, אנחנו תמיד נהיה חשופים ופגיעים. בוא נראה עונה הבאה, זו שאלה באמת קשה, אני גם יודע שבברצלונה כן חושבים על עוד קצת חיזוק, ג'ונתן טאה מדברים עליו, אבל גם יש לנו את קריסטנסן, שהוא נשק שאנחנו בכלל לא השתמשנו בו, העונה. בכלל, כאילו, הוא בסדר.
הוא היה פצוע ולא רצו.
באשמתו המלאה, כן.
כן, כן, אבל הוא כן שחקן טוב. הוא כן שחקן שהיה
חלק מרביעיית
הגנה שהביאה לנו אליפות הגנתית.
אז אני רוצה למקד, האם, תבוא תגיד, תקשיב, ההגנה שלנו בסדר, השחקנים בסדר, הכל טוב, מה לעשות, זה קו הגנה גבוה, זה תמיד יהיה הרפתקני, תמיד יהיה הזדמנויות מולך, אולי יהיה לך שוער יותר טוב עונה הבאה, אז יספוג קצת פחות, אבל אתה תמשיך לספוג, כי זה נתון, או שאתה אומר לי, לא, אפשר במשחק הגנתי מתואם, גם לתת הגנה טובה, גם בסגנון הזה.
אני חושב שהחלק השני שלך נכון יותר, ואני גם יכול להדגים לך, תראה את מה קרה בקלאסיקו הראשון העונה.
מה קרה?
גם שם היה לנו קצת מזל, אבל בגדול אנחנו תפסנו אותם על נבדל, אחרי נבדל, אחרי נבדל. אתה לא זוכר שלאמבפה לבד היו איזה 7 נבדלים, זה היה משהו מגוחך שם. ניצחנו אותם 4-0, עם קו הגנה סופר גבוה, והוא עבד.
ויום טוב של איניאקי פניה.
ויש יגידו שהיה הרבה מזל, כן, לא?
תקשיב. מזל זה משהו שאתה תמיד צריך ויותר מהכל. אני מזכיר לך את מה שאתה נהגת להגיד בפודקאסט על נפוליאון.
כן. היה לו גנרלי עם מזל, יותר מגנרלי עם זה, כן.
שהוא מעדיף גנרלי עם מזל מאשר עם שכל, והוא צודק, מה לעשות?
בעונה הבאה אנחנו נמשיך לראות את ה-4-3, 5-4. היו לנו העונה, בוא נזכיר, היה לנו תיקו 3, תיקו 4, 4-3, 5-4, עוד 4-3. היו לנו תוצאות מופרעות השנה. אתה לא מדבר על...
רויף זורח מלמעלה.
כן, לשעתך, יוז, אנחנו נראה עוד דברים כאלה.
כי זה מובנה, שי?
זאת השיטת סיכון של אנזי.
נכון, וזה גם השיטה של ברצלונה. כשאני לא סתם אמרתי את קרויף, מפורשות, זה המשפט שלו הרי, אני מעדיף לנצח 5-4 מ-1-0.
איזה שוער מתאים לשיטה הזאת לדעתכם? תנו לי כאילו שם... מה צריך שוער שמתמחה באחד על אחדים, שוער ש... מה חסר לנו?
אתה צריך סטופר אמיתי, שוער שמביא את הערך המוסף, דהיינו קורטואה, או חואן גרסיה, או לא יודע מה. אתה צריך שוער אקסטרה, אבל למה אנחנו מדברים על זה? טרשטגן יישאר שנה הבאה, אולי, אגב, אולי אחרי שיעקב שבילי יצא להשאלה בעונה הבאה, אולי הוא יחזור להיות... השוער המשנה שלו. אולי טוב, ככה.
אני רוצה לשאול משהו, אנחנו התלבטנו בזה בבית, אני ויאלי ואחרים, דקה, לא זוכר, 70-80, אבל קריסטיאנסן נכנס, הראוכו לא נכנס, הוא לא נכנס לא כמגן ימני, מעדיפים את אקטור פורט על פניו, הוא לא נכנס כבלם, הוא לא נכנס גם שזה 4-3 וצריך הרבה הגנה, עסקנו הרבה בהראוכו השבוע, כל התקשורת הספרה הקטלונית עסקה, זה סופו כשחקן ברצלונה? זאת אומרת, זה מעוטט על סופו? אולי?
אמז, אני לא יודע אם זה מעוטט.
יש הבדל בין הדברים?
אני חושב שזה מתקשר למה שאמרנו בפודקאסט הקודם, אנחנו אמרנו שהעתיד שלו תלוי באיך הקהל עכשיו הולך לחבק או לא לחבק אותו, והאם הוא הולך לראות בשדות זרים. אני חושב שבברצלונה העדיפו להימנע מסיטואציה שהוא ייכנס אולי, ויכול להיות לקבל שריקות.
אתה חושב? אני חושב שאנזי פשוט לא האמין בו במשחק, אני לא חושב
אני לא חושב שהוא לא מאמין בהראוך או באופן גורף, לא נראה לי שזה שם, לא נראה לי שהוא חושב שהקטור פורט הוא סטופר הגנתי טוב יותר מהראוך. ככה אני חושב.
אתה חושב שהשיקול שלו בדקה 80 ומשהו, שזה, הוא מעדיף להכניס את הרטור פורט בשביל שהראוך לא יקבל שריקות בוז?
זה לא השיקול היחיד.
אני מסכים איתו. זה לא השיקול היחיד, אבל זה חלק מזה.
אוקיי, אני חושב שלא. אני חושב שהוא הכניס מישהו מאמין בו.
אתה לא רוצה בלם שמגיע עם מנטליות נמוכה מאוד אחרי הופעת אימים בסנסירו, ומכניס אותו ללחץ של הקלאסיקו.
אני יכול להזכיר לכם שם אחד? שלוש מילים? פרנקי די יונג. פרנקי די יונג העונה מקבל שריקות בוז איומות מהקהל. ופליק מתעקש ומכניס אותו כי הוא מאמין בו.
מה הקשר? אבל עכשיו אתה מדבר עכשיו על משחק מיד אחרי תצוגת האימים מול...
לא, אבל הוא מאמין בו.
זה גם עניין של פורמה, יאוז, זה גם עניין של היכול.
בדיוק.
אבל פרנקי לא היה בכושר, והוא האמין בו, הוא אמר אני מאמין.
לקח לו זמן, בסדר, אבל לקח לו זמן. זה לא ממשחק למשחק.
נכון, הוא היה שם, הוא ספג את זה. הוא ספג את זה שהקהל מעדיף את הגולדן בוי שלנו מעל המסיעה מרקס אדו, ושהוא שותה מלא כסף, והאקלים כלפיו לא היה טוב. חייב להגיד על פרנקי מילה טובה בקטע הזה. יחסית לכל השיט שהוא עבר בברצלונה, וזה לגיטימי שהוא מבקש כסף שמגיע לו, שהוא אמור לקבל. יחסית לכל מה שהוא עבר, בונה, הבן אדם היה מספיק חזק to weather the storm, והוא נהנה מזה עכשיו. מגיע לו.
כן, אבל אני, מה שאני רוצה לשאול אתכם, בכל זאת אני רוצה להתעכב על זה עוד שנייה, לא ארוך. אנזי פליק, אם הוא הוכיח משהו, זה שהוא, אני לא רוצה להגיד מילים בשפות, אבל הוא לא סופר את הקהל. הוא מעלה מישהו חושב שצריך לעלות. ואני הייתי בתחושה היום שהוא כבר קשה לו עם הראוך, הוא כבר לא סומך עליו, הוא מעדיף לעלות שחקנים אחרים, ובראשם קריסטיאנסן וקטור פורט.
אבל האחד לא שולל את השני. הראוך הוא עכשיו לא במקום המנטלי הכי חזק. אני מסכים עם שי, הוא לא רצה לסכן אותו עם חשיפה למכונות ההתקפיות של ריאל מדריד, גם אם יש לו את היכולת, פשוט זה ספציפית עכשיו, ברגע הזה, הנתון הזה, הוא לא במיטבו, גם מנטלית וגם מה שראינו במשחק. אז אם הוא נכנס ועושה טעות, הקהל שוחט אותו, שוחט אותו.
ממש, ממש.
אז יש פה גם את העניין המקצועי וגם את העניין הפרסונלי, ואני חושב שפליק היה מספיק נבון, או מעניין. מספיק גמבלר בשביל להכניס את פורט, וזה עבד.
מעניין. אני, אגב, נסכים שלא אסכים, מילה לג'ראד מרטין, שכאילו, זה שהוא היה מושלם היום רחוק מזה, אבל הוא גדל במשחקים האחרונים להיות יותר לגיטימי ממה שהיה נראה, למשל לך, שי. ואני אומר, זה בקטע טוב, כאילו, לא חלילה, לא, הוא גדל להיות שחקן יותר לגיטימי, מה שחשב.
אוקיי.
Okay. אתה לא מסכים.
לא, הוא שחקן ליגה לגיטימי, לא בעלב של ברצלון, סורי.
מה זה ליגה? אבל ריאל מדריד זה לא ליגה, זה לא סוסון, אבל ריאל מדריד זה ריאל מדריד.
שחקן ליגה לגיטימי.
גם אחרי היום ואחרי אינטרטה, זאת אומרת, זו עדיין דעתך, היא לא השתנתה בהקשר הזה.
אני אשמח לאכול את הכובע, כן? אני אשמח. אתה רואה? אתה רואה שאיכשהו מטפל בכדור, איכשהו נעל, לא כדור. אתה רואה שזה לא זה.
התקפה, בואו נדבר קצת על התקפה, אז היום קוראים פה...
בואו נדבר באמת על התקפה, בואו נדבר על פרן טורס שרשם היום 22 מסירות, 18 מסירות מתוך 22, מתוכן שלושה בישולים.
וזה, וכרגיל סדרת החמצות מסמרות שיער.
כן, אבל מה שאהבתי אצל פרן היום זה משחק עם הגב לשער, שזה היה מאוד מרשים.
נכון, נכון, עשה לבנדובסקי.
מול צ'ואמיני, שאמור להיות כאילו חזק כנראה יותר ממנו, וגם מול אסנסיו לפעמים, הוא שחק נפלא מול
הגב. זה לבנדובסקי, מה שאנחנו רגילים לראות מלבנדובסקי, כל הזמן.
כן, כן. ולבנדובסקי בדרך כלל גם מקבל מכות בגב תוך כדי.
אני הופתעתי כי היו איזה שלושה, ארבעה מקרים מאוד ברורים כאלה של כדורים גבוהים, שהוא תופס שטח, תופס עמדה, and owning it, כאילו, עם כל הכבוד לצ'ואמני. צ'ואמני משחק מזעזע בעיניי, כשהוא היה צריך לשחק,
אבל שדיברתם התקפית, אני כיוונתי באמת ללמין ימל, שהבן אדם הזה, הוא נראה שהוא בכל רגע, הוא כל הזמן מחפש לעשות דברים, הוא כל הזמן מחפש את הביתה הלא סטנדרטית, את המסירה הלא סטנדרטית, את הדריבל הלא סטנדרטי. הוא עושה גם שטויות, והוא עושה טעויות, והוא צעיר, והוא הפתקני, והוא הולך עולין הרבה, אבל הוא עושה דברים שאנחנו הרבה מאוד שנים לא ראינו משחקן. בשום רמה, בשום קבוצה.
יש התרגשות כשהכדור אצלו. אתה מצפה. אתה מצפה שיקרה קסם. אין הרבה שחקנים בעולם שיש להם את זה. אני חושב שהוא אפילו יותר טוב מכל השאר בקטע הזה. ואנחנו זוכרים תקופות הכי יפות שלנו עם ברצלונה, עם שחקנים שהיו לנו, שהכדור היה אצלם ברגליים. אתה ציפית.
השאר של אמין, הוא שער פנומנלי, באמת, כאילו, לקחת שני צעדים לפני המסירה הזאת של פרן, ואז בין, אני חושב, ראול אסנסיו ופרן גרסיה,
דיוק כירורגי זה היה.
זה ממש דיוק כירורגי, זה לייזר לפינה, לרשת החיצונית של, כאילו, לרשת הצדדית של קורטואה, וקורטואה התמתח, כאילו, התמתח ממש.
והוא בחור די ארוך, קורטואה, נגיד את זה בצורה עדינה.
הוא גם עמד טוב, איזה גולסו, איזה גולסו.
ושוב גם... נזכיר, לא גרביץ' 2, זה 2-2.
בדקה מכריעה, במומנטום הנכון, אפורטלס, זה היה כזה אפורטלס, וכמובן אחר כך הוא הלך ועשה להם קלמה.
קלמה היה על השלך.
לילד הזה יש ביצים של...
יש עוד משהו שצריך להגיד על למין ימל, אני מאוד נהניתי, מהחילופי מקום שלו עם רפיניה.
עבד לדקה אבל בערך, או ארבע דקות.
לא, היו גם במחצית הראשונה, היו כמה פעמים, וכמה פעמים שהם החליפו ביניהם, זאת אומרת פעם אחת הוא בימין, פעם אחת בשמאל, זה לא שהיה קבוע, אני אומר, אני אהבתי את זה שהם תוך כדי המשחק, באופן טבעי, מעין דינמיקה טבעית כזאת, של אוקיי עכשיו אני אקח את שמאל ואתה תיקח את ימין, ואז הם מתחלפים, וזה הרמוניה. זה אגב, הרמוניה, רפיניה... זה הדבר שהכי קשה להגיע אליו בכדורגל.
רפיניה, מה שהיה חסר לו הרבה זמן, זה השליחה הזאת שהוא כל כך אוהב, ששולחים אותו והוא מסיים לפינה הרחוקה. אני חושב שהעונה הוא עשה מזה, באמת, הוא עשה כיתת אמן בדבר הזה, גם נגד ביירן, גם במשחקים אחרים, וזה קצת היה חסר לו, הוא לא בתקופה ממש טובה, למרות שיש לו שערים וזה, הוא לא נראה טוב כמו בתחילת שנה, והוא היה כל כך בטוח שהוא נשלח היום לכדור הזה, וזה לא כדור קל.
לא כדור קל איפה, בשער השלישי?
כן, כן.
מה זאת אומרת, קיבל כדור מפדרי מהחטיפה הזאת.
הוא היה באחד על אחד מול השער, הוא צריך לשים מצב כזה גול.
זה לא גול קל לבעוט את זה לפינה בצורה מדויקת מול שוער ברמה של קורטואה, זה לא סיומת קלה, זה לא טריוויאלית.
לא, לא אומר שזה טריוויאלי בכלל, אבל זה מצופה ממנו. הוא בא משמאל,
זה לא קל. השנה הוא עשה מלא שערים כאלה.
היה משהו ש... קורטואה טעה שם קצת, הוא צמצם פער, כן? זה מובן של מה שצריך לעשות, אבל צמצם קצת ימינה, ואפשר יותר מקום לרפיניה לגלגל את זה פנימה.
ומי שמכיר את רפיניה, רפיניה כמעט תמיד מגלגל לפינה הרחוקה.
כן ולא, תלוי איזה רפיניה אתה מדבר.
לא, הוא עשה את זה המון העונה, זה בלט מול ביירן וזה, הוא עשה את זה מלא, והוא עושה את זה טוב. עוד כמה מילים, אתם רוצים לדבר על ספציפית, על עוד שחקן בודד, יש מישהו שככה מעניין אתכם...
מה זה עוד כמה מילים וספציפית על איזה שחקן? אני רוצה להגיד עוד פעם על רפיניה משהו. רפיניה את הגול הזה תקע אחרי שהוא היה סופר מתוסכל, כי פחות מדקה לפני זה, צ'ואמני עשה עליו את השער, את העבירה הזאת בנגיחה, שאגב, בוא נחזור, כמו שהם החליפו צדדים, אנחנו נחליף בדיבור עליהם. הנגיחה הזאת שהוא החמיץ, מעוד ביתת פלש הלאומית של למין ימל כן, שהביא לו, כן, שאף כן. אחד מאיתנו שיושב בבית ורואה את המשחק בטלוויזיה, לא ראה את רפיניה רץ שם, ולמין ימל מדביק לו את הכדור בדיוק על הראש. שלולי כן. העבירה הזאת של צ'ואמני, הכדור הזה גם היה נכנס. אז וואו, אבל רפיניה עם כל התסכול הזה, בא וקבע שער שהוא לא טריוויאלי כמו שאתה אמרת, ואז מיד את השער שייך, לא מיד, 10 דקות אחרי זה, הוא כבש את ה-4-2 בפעולה שהתחילה יוזמה שלו. יוזמה שלו שהוא לקח את לוקס וזקז, וזהו, סיים את התקופה שלו בריאל מדריד כך.
כן, כן. אגב, מילה אחת על שחקן יריב, אנחנו לא מרבים לדבר, אבל אמבפה בסוף, בעונה פתיחה בריאל, במדריד.
שחקן, אין מה להגיד.
הבן אדם סיום חירוגי מול השאר, שאני לא זוכר בסוף, הוא נשלח מול השאר, הוא מסיים בקלות, הוא מגלגל, הוא עם ביטחון, שמזכיר את הגמר שלו מול ארגנטינה. זה לא בשורה טובה.
כן, זה...
שרדנו את זה אז, ושרדנו את זה גם היום.
זה משעשע לראות את כל העודים שצחקו עליו... בתחילת העונה, שדברים לא התחברו לו. זה גולר, זה גולר שיהיה גולר היסטורי.
משחק מעולה שלו היום, זאת אומרת...
אני לא יודע משחק מעולה, כי גם אתה יודע, הוא היה לו החמצה בסיום, מצב שלא היה נבדל, שחקן כמו הוא מנסים את זה, ואז היינו אוכלים את הכל.
החמצה מזעזעת, או הצלה של ג'סלי, מה שתרצה, אבל כן. אבל הוא היה מאוד חירוגי שהוא קיבל את הכדור בגדול.
אגב, גם הפנדל שלו לא היה להיט גדול, כאילו, מאוד הזכיר את הפנדל שהוא כבש נגד אמי מרטינז בגמר גביע העולם, שהוא כבר נוגע בכדור, הוא כבר שם.
הוא בדרך כלל בועט שמאלה, זה הפינה הרבה עליו שם.
נכון,
כי הוא בועט ברגל, לא, כן חזק. הוא בועט ברגל ימין, חזק, לפינה, וזה הספוט שלו.
לא, אבל את הכדור הזה הוא לא בעט כל כך, הוא די גלגל אותו בנונצ'לנט, שסני קפץ נכון, אבל זה לא הספיק. זה לא היה פנדל מדהים, אבל הוא הגיע לפנדל כבש, הגיע לאותו זה, ושהיה נבדל כבש, הגיע לזה כבש, הוא מגיע הוא כובש.
היו משחקים יותר טובים של אמבפה, שאני ראיתי, היו משחקים יותר טובים של אמבפה נגד ברצלונה, אני חושב שהמשחק ההוא בקאמפ נו, אם אתם זוכרים, היה משחק שהוא נראה בו הרבה יותר מפחיד מה שהוא נראה היום, אבל הוא שחקן.
הוא היה גם מדי פריז.
כן,
הוא היה שחקן על, הוא עדיין שחקן על, כן. אני רוצה לדבר רגע על השער הרביעי של רפיניה. פרן, אם ראיתם שם בריפלי, פרן עושה איזה רול אובר על הכדור, שהוא קריטי ביצירת החלל הזה, לפני שהוא מוסר לרפיניה. סחטן עליך, פרן. סחטן עליך.
יש
שיגידו אפילו קריטי.
זה באמת בישול טוב שלו.
אגב, ועם זאת, פרן זה מדהים, כי הוא במשחק אחד מסוגל להבהיר למה הוא שחקן בסך הכל טוב, שיכול לשחק בברצלונה. וכמה בעיות יש לו שלא מאפשרות לו באמת להיות חלוץ פותח גדול בברצלונה, נוסח לבנדובסקי בסיאו או משהו כזה.
יש, זה עלייה וקוץ במה שנקרא, מצד אחד הוא כל כך דינמי, הוא כל כך מחובר טוב, ראית את הבישול שלו ללמין, אחלה בישול, בישול של סבלנות ברחבה, גם בישול ששי דיבר עליו עכשיו, זה בישול של סבלנות ברחבה, בזמנים שכאילו קל לאבד את הראש ואת הקור רוח, וסחתן עליו, כל הכבוד, אבל אתה רואה גם את ההחמצות האלו. אז nobody is perfect, except Leo, אבל בסדר, זה לא נכנעת, ומה לעשות? עדיין, יש לו שלושה בישולים, מאז צ'אבי לא היה דבר כזה בקלאסיקו, ב-6-2, שאגב אני באמת מאמין שזו התוצאה של המשחק שהיה צריך להיות היום, 6-2 בעיניי, פשוט משחק טוב שלו בסך הכל של פרן, לא מדהים, אבל טוב, הוא בישל שלוש פעמים, אתה לא יכול להגיד שזה לא אחלה משחק שלו.
כמה אתם חושבים, אגב, המיתוס של הקבוצה הזאת הולך וגדל, זאת קבוצה, אני לא זוכר קבוצה ש... ריאל מדריד עושים קאמבקים תמיד וזה, אבל אני לא זוכר כאלה קאמבקים פסיכיים, עוד 2-0 ועוד 2-0 ועוד 2-0, ואתה עובר, זה משהו שיותר מזכיר כדורסל, אתם יודעים, כדורסל לפעמים יש רנים כאלה. בכדורגל זה לא קורה כל כך הרבה שקבוצות ככה מ-2-0 פתאום שמות רביעה במשחקים, משחקי צמרת, לא באיזה משחק נגד איזה משחק גביע, קבוצה מליגה ג'. זה לא קורה, זה לא דבר שקורה כל כך הרבה, והעונה זה קורה וקורה וקורה וקורה, ולא היה רחוק גם שזה ייגמר בצורה מטורפת מול אינטר, ואני מזכיר לכם גם שהיינו בשנייה אחת לפני זה הרבה יותר קרובים ל-4-2 מ-3-3.
נכון, אתה צודק, אני חושב שזה, קודם כל, אני פה נותן אזכור לקולגות או הפודקאסט מעבר לכביש, ואני אגיד שאני קראתי, ששמעתי יותר נכון את אורני יוסיפוביץ' מהפודיום, הוא אומר שברסה זה הכי כיף בעולם. נכון, זה באמת הכי כיף בעולם, אבל לאוהדי ברסה זה גם הכי כאילו מתיש שפית בעולם, העונה הזאת. וכן, יש פה ערך מוסף אדיר, שאני דיברתי עליו מקודם, בנושא הזה של הרמונטדות. לברסה יש שדים מן העבר. האופי של הקבוצה, אנחנו כבר שנים מדברים על זה שהקבוצה הזו זקוקה לשיקום מנטלי. ואני חושב שבעונה הזו, אנחנו השגנו אנחנו בדרך לשם. זאת אומרת, העונה הזו זה צעד מאוד גדול לשיקום מנטלי של המועדון. ושיקום מנטלי זה לא משהו שאתה עושה בעונה אחת, וגם לא בשתיים. את ריאל מדריד, את ההילה שלה בליגת האלופות, בנתה באיזה 10-12 העונות האחרונות. זה לא דבר של מה בכך. לברסה יש עוד עבודה לעשות. אבל יש פה כיוון נכון לשיקום מנטלי, וזה כל כך חשוב לצד השיקום המקצועי.
טוב, להגיד את האמת, בדבר אחד, מבחינת רמת הקאמבקים, אלה דברים, נכון, שלא הייתה אז הגנה כזאת מחוררת, ושי דיבר על זה, אבל אלה דברים שלא ראינו גם מהקבוצות של מסי, כי אנחנו ראינו את הקבוצות הגדולות של מסי, וקבוצות אדירות, ראינו אותם במשחקים כאלה, סופגות שער, אפילו לא שניים, ורודפות, ויושבות על השער, ומנסות, ותוקפות, והקבוצה הזאת, אנחנו רואים אותה תופסת 10 דקות, 20 דקות, שהיא פרקת, שהיא מפוררת קבוצות, שהיא רומסת אותם, באמת, ריאל מדריד שירדה למחצית, היא הייתה קבוצה רמוסה, מפורקת, בלי גאווה, בלי כבוד, בלי קבוצה שפשוט נראית
ממש קבוצת ילדים. ממש יש לזה אגוב.
ממש, אבל בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום, לגמרי. שי.
רוצים לדבר על הסוף?
על הסוף? של מי?
של המשחק הזה.
מה, על הגול שנפסד? די, דיברנו על זה הרבה.
לא, 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 לא. ההחמצה של
רפיניה
הזה. לא,
ההחמצה של מדריד. נוניז,
נוניז, כן.
כן, היו כמה ניסים, והיה את
המשחק של מבפה.
אתה צוחק והכל, אחרי הניצחון אנחנו יותר רגועים, אבל אם השאר הזה נכנס, כאילו זה עדיין פער של ארבע, אבל זה...
כן, כן.
כל ההיי שאנחנו נמצאים בו עכשיו לא היה קורה.
אגב, אני לפני המשחק אמרתי לעצמי, תקו, אני קונה.
כן, גם אני. האמת, גם אני. אתה לא?
אבל אתה לא רוצה להגיע למצב שאתה מוביל 4-2, ואז אתה מסיים ב-4-4, כמו...
ברור שלא, ברור שלא. זה שהחזקנו מעמד, זה גם נותן חיזוק ותיקוף לשיקום המנטלי הזה שאני מדבר עליו, שכל כך נחוץ לנו.
אבל החזקנו מעמד, לפעמים זה גם, אתה יודע, קצת מזל יותר משכל גם. יכולנו לספור.
זה לא רק זה, יעוז. להגיד לך את האמת, אנחנו בכלל לא היינו צריכים להגיע למצב שאנחנו מחזיקים מעמד. צ'ואמני עצר עם היד שלו שער של פרן. אין יותר יד מזה. אין.
זה לא רק זה, גם...
כמו שהטוטלים אומרים, unbelievable, אין.
הסיבה היחידה, אגב, לדעתי, שזה יכול להיות שזה לא היה אדום, זה שאפשר להגיד שזה לא היה מכוון. אבל פנדל זה היה ב-100%.
מה זה לא מכוון?
לא, אני יודע, יגיד כדור ירוי, לא יודע מה, אבל... אבל
זה לא הצירת... כדור ירוי, היד שלו יצאה לגמרי מהצילינדר, כאילו של... עזוב, עזוב, זה האימא של הפנדלים.
כדור ירוי זה כדור ירוי, אבל זה פנדל במיליון, אני לא... אני מחכה לראות מה יגידו הפרשנים בספרד.
זה לקח גול!
אין לי ספק שזה...
יד מזה, זה לקח גול!
אני שמעתי על מיוט, אבל הבנתי שרז אמיר ואבינים לי...
אבינים לי דן, שלא היה גול, שלא היה פנדל. אבינים לי, אמר, החלטה קשה מאוד, אני לא מבין, יד, אגב, למה משחקים כל הזמן עם ידיים מאחורי הגב, שחקן?
נכון, נכון, נכון.
בדיוק, בשביל לא לעשות את הדברים האלה.
נכון, נכון, נכון.
ואני עוד פעם חוזר, חבר'ה, הוא לקח גול. היד הזאת לקחה גול. אין יותר בוטה מזה לשרוק לפנדל.
אני רוצה שילך צ'ואמני יחד עם הפסיד עם צרפת, הפסיד עם ריאל מדריד, שימשיך ככה. אני רוצה, למרות שלושה של מבפה, אני רוצה שני דברים. קודם כל, הכוכב הנוצץ, השחקן המצטיין של המשחק. אז הכוכב הנוצץ בחסות השותפים שלנו, אסטריה, הכוכב של אסטריה אדם. אני רק רוצה להגיד לכם שמבחינת הדירוג בפוטמוב, אז השחקן המצטיין של המשחק הוא מבפה מבחינה סטטיסטית. ואצלנו השופט? פרן עם תש... מה זה? לא השופט, עם 9.2.
ארננדז, ארננדז, עם ציון 10.
רפיניה עם 9, למין 8.9, ופדרי עם 8, אלה המובילים שלנו, השחקן הכי חלש אגב, 5.3 צ'סני, ובריאל הכי חלש, 3.5 סבאיוס. אבל אני רוצה לשמוע מי המסיין שלכם, תום ושי.
תתחיל שי.
אני עם למין. למין בשבוע הזה, גם נגד אינטר וגם בקלאסיקו, היה... השחקן הכי טוב בעולם. אני לא מאמין שאני אומר את זה. הוא השחקן הכי טוב בעולם.
שנייה, צ'ילס פה אחרי מה ששי אמר. כן, אני אשלים את את הקצה השני, את האגף השני, ואני אגיד שזה רפיניה, למרות שאני חושב שיש לי למין, כן היה משחק טוב יותר, אבל רפיניה עשה כמה פעולות קריטיות, לצד החמצה מזעזעת, שלמין מסר לו עוד פעם עם הפעל, שימנו אותו איזה, גם כן, עוד כדור מדהים במחצית השנייה, והפעם הוא החמיץ אותו מול שער, אבל מעבר לזה דינמי,
בדקה האחרונה ממש, אחרי הגול של נפסל,
הוא היה סופר דינמי, זזיתי, הגול הרביעי הגיע מהיוזמה שלו, כמו שאני אמרתי, אומנם עם העזרה של פרן, והגול השלישי היה לא טריוויאלי כמו שאתה אמרת.
חטיפה שלו, הגול הרביעי, חטיפה שלו, חד משמעית, על הצלחה הבאה.
אז הוא האסטריה שלי?
הוא האסטריה שלך, הוא הכוכב שלך, הכוכב שלי חד משמעית למין ימל, מה ששם אותנו על שניים שלהם, אני חושב שהוא השחקן הכי טוב בעולם באמת בשבוע הזה, בשבועיים האלה אפילו של ההתמודדות מול אינטר, ואני רוצה לשים את זה לקראת סיום על קונטקסט, אני כתבתי בטור שלי שבאמת לא אכפת לי מי יזכה בכדור הזהב, כי נוטים לייחס מלא חשיבות לליגת האלופות וכל מיני דברים, אבל אני חושב שנכון להיום, נכון לעונה הזאת, אנחנו מקדמים לסיום העונה בהנחה, פוט, שברסה תיקח דאבל, אני חושב שלמין ימל הוא השחקן הכי טוב באירופה השנה, הוא היה מדהים, הוא הלך להשתפר ככל שהתקדמה העונה, הוא היה דרמטי בהשגת התארים, אם זה בגביע, אם זה בסופר קופה, ואם זה באליפות, וכמובן בהתמודדויות הישירות מול ריאל. אני רוצה לשאול אתכם, כמה אתם פתוחים לאפשרות, זה הרי לא תלוי בנו, אבל שלמין ימל הוא כבר השנה, כבר היום, לא עוד שנה, לא עוד שנתיים, לא עוד חמש, הוא השחקן הכי טוב באירופה, והוא ראוי לכדור הזהב?
כדור הזהב לא רלוונטי כרגע. באמת, כאילו, הוא נמצאים עוד חצי שנה לפניו.
אני באמת,
הוא נקבע על העונה הזאת.
סבבה, אני חייב להגיד משהו. מעניין לי את הביצה, מעניין לי את הביצה,
כדור הזהב. הוא לא נקבע על מה שאתה עושה באוקטובר, שי.
אם אתה נפצע באוגוסט, ואתה לא מסרק עד הפרסים, מן הסתם הסיכויים שלך פוחדים.
כן, אבל הוא יקבע על פי ההישגים בעונה הזאת בגדול.
עזוב, זה גם לא מעניין. זה גם לא מעניין לעומת מה שאני אגיד לך עכשיו. תראה איזה ילד יש לנו בקבוצה.
האם למין ימל הוא בן 17 באירופה השנה?
אני לא יודע אם הוא השחקן הטוב באירופה השנה, אבל הוא בטח השחקן מבחינת יכולת, ולדעתי היכולת שלו הכי גבוהה כרגע באירופה. הוא מסוגל לעשות דברים שאף אחד אחר לא עושה, ואם אני לוקח בחשבון גם את הדריבל, גם את המסירות, שים לב, הם בפה אולי מאוד מהיר. הוא יכול לעבור שחקנים בדריבל ולהיות סופר מסוכן, וגם קליני מול השאר לפעמים, ובזה למין הוא צריך להשתפר. אבל אין לו את המסירות של למין. אני כבר אמרתי לפני, אני אמרתי לפני שלושה שבועות, הנה אני אומר לך כבר עכשיו חד וחלק, למין ימל הוא המוסר הכי טוב בעולם. מי מוסר יותר טוב ממנו? תודה. בוא נמשיך. גם בדריבל שלו, מי יותר טוב ממנו? מי? תגיד לי מי יותר טוב ממנו, בדריבל. אף אחד.
והאמת שגם באיום על השאר מרחוק הוא אחד הכי טובים בעולם.
יפה, אז אני כבר אומר לך עכשיו, אגב, היום קורטואה לקח לו והולך חבל הזמן. שים לב שבפרמטרים הכי קשים של כדורגלן התקפי, שזה דריבל ומסירות גאוניות כאלה, הוא נאמבר וואן. הוא נאמבר וואן. אז בסדר, אז קשה לנו להגיד את זה עכשיו, למין ימל הוא הכי טוב בעולם, אבל הנה, שי אמר את זה בשקט כזה, בחודש האחרון, זה נראה ככה.
תום רוזנווסר, מרמת אריק גרסיה, האם למין ימל הוא השחקן הטוב באירופה השנה?
הוא השחקן בעל היכולת הכי טובה באירופה? אני לא יודע אם ייתנו לו את זה בסוף, אבל בתכלס, לי מרגיש
שבחודש האחרון. לא, ייתנו לו, אתה נותן לו.
למי אכפת? למי אכפת?
זה לא העניין. העניין הוא שאנחנו מרגישים שהוא מתבשל להיות. שנייה, יאוז, רגע. אנחנו מרגישים שהוא מתבשל להיות השחקן הכי טוב בעולם, שזה אוטוטו שם, זה, אם לא שם עכשיו, אז עונה הבאה כבר ידברו על זה יותר, כבר מדברים על זה.
שי, לפני שבועיים.
הוא אומר לך בסוף המשחק, ברסה היא המועדון של חיי, זה העניין.
תום, הוא בן 17, יש לי טישרטים יותר בוגרות ממנו, באמא שלך, אבל תשמע רגע, שי, לפני שבועיים דיברנו שלושה, דיברנו על המצטיין עד עכשיו העונה, ואני טענתי שזה פדרי, במידה רבה של, זאת אומרת, לא, אני לא חושב שזו טעות קשה, אני לוקח את זה חזרה, ואם אתה שואל אותי היום מי השחקן המצטיין של ברצלונה העונה, ברמה הקריטית של הקריטית, וזה לא משנה, פדרי שחקן מדהים והוא פוסם, וגם היום הוא עשה קרוסלה מטורפת לשלושה שחקנים מארבעה מסביבו, למין ימל הוא השחקן הכי טוב של ברצלונה השנה, האם אתה מסכים לזה? שי.
אני חושב שאנחנו קודם כל, יכולות אין עוררין. הוא השחקן עם סט הכלים ההתקפי הכי טוב בעולם היום. עוד צריך להשתפר בגולים, והוא השתפר, אנחנו רואים את זה לאט לאט מושחז ממשחק למשחק למשחק. במטוטלת, אתה יודע, מי ששולט במשחק של ברסה זה עדיין פדרי.
וזהו, זה מה שאני רציתי להגיד.
הוא בתפקיד הזה, גם שמסי היה בסיור,
כן, אומר,
מי שנייה, ששלט במשחק של ברסה היה צ'אבי.
שנייה, בסדר. באיזה חיסרון של מי תרגיש יותר?
זאת שאלה טובה, זה לא מחייב מי, אתה יודע, זה כמו השאלה הגדולה, מי יותר טוב, אני סתם זורק בוסקץ או אני יודע, לואי סוארס, בכוונה אני לא אומר מסי. בוסקץ הוא, 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 הוא הציר המרכזי שמפעיל את המכונה, אחד מהם, סוארס הוא זה שכובש את השערי. זה נורא קשה, נורא קשה לדבר על שני שחקנים כאלה שהם נורא נורא שונים.
אבל זה מה שאתה ביקשת.
לא, לא, כי אני חושב בסוף שהדברים של למין, אני שוב אומר, למין נתן הצגת ענק נגד אינטר בשבוע שעבר, הצגה שקצת הלכה לאיבוד לאור העובדה שהפסדנו, הוא נתן הצגת ענק לפני זה וכל אירופה דיברה על זה, והוא נתן הצגת ענק היום נגד ריאל, והוא נתן הצגת ענק בגמר. עכשיו בגמר גביע, שבסך הכל היה, מה זה,
26
באפריל, לפני שבועיים וחצי. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על ארבעה משחקים, שני משחקי חצי גמר אלופות, קלאסיקו גמר גביע וקלאסיקו על האליפות, שבארבעתם מגיע הבחור הזה, בין 17 ו9 חודשים, או כמעט 10 חודשים, ונוטה, מה זה?
מופיע, במילה.
ומה זה, ונותן, זה לא מופיע, זה נותן הצהרה, מישהו פה, כדי שיהיה על מיוט, יש פה...
כן, עבודות עם הדיסק אצלכם בדירה,
עבודות עם הדיסק?
כן, יש פה איזה רקע, או כאילו מישהו מוריד את המים כמה פעמים, או לא יודע מה.
יוז, אבל אני רוצה לעזור לך לשאלה שאתה אמרת.
רגע, אני רוצה לסיים,
מי השחקן הכי טוב של העונה?
רגע, כדי ששייך תוך את זה. ומגיע הבחור הזה, בארבעה משחקים הכי גדולים, של המאני טיים, של המאני טיים. זה לא עוד משחק מול אוסוסונה, ולא עוד משחק מול, לא יודע מה, חטאפה בחוץ. זה משחק קשה. זה משחקים הכי גדולים, מול כל אירופה, מול כל העולם, קלאסיקו, עם חצי גמר אלופות, מרגע. והבן אדם, לא רק שהוא מופיע והוא טוב, גם פדרי היה מצוין. הוא הכי טוב.
זה בדיוק העניין, גם פדרי היה מצוין.
בוודאי, פטרי שחקן ענק, אבל הוא נותן הצגה שהוא בן 17 ואנחנו לא נשכח אותה, הוא נותן הצגת קלאסיקו שאנחנו מכניסים אותה ומתייגים אותה ליד, אתם יודעים, ליד השלושר של מסי מהקלאסיקו של ה-3-3, ליד הצמד של מסי באותו 2-0 בברנבאו בחצי אלופות, זאת אומרת, הוא נותן הצגת ענק, ענק,
ענק,
השלושר
ענק,
של רומריו, לא יודע מה, כאילו, משחקים ענקיים.
נכון, ואני אעזור לך, אני אעזור לך עם השאלה, אם אתה זוכר, אנחנו דיברנו פה בפודקאסט, ואני דיברתי על למין ועל פדרי, ועל יחסי הגומלין ביניהם, והמאזן, זאת אומרת, איך הם מתאזנים ומאזנים את הקבוצה, ואני אמרתי אז משהו פשוט, למין הוא השחקן הכי מבריק שלנו, הוא יכול לעשות דברים שאף שחקן אחר לא יכול לעשות, אבל פדרי הוא השחקן הכי יעיל שלנו, שכל נגיעה שלו היא הנגיעה הנכונה. לצורך העניין, אני די בטוח שאם תבדוק כמה כדורים פדרי מאבד לעומת למין, אתה תגלה שפדרי מאבד פחות. ואם אתה תבדוק כמה פעמים פדרי מביא חילוץ של כדור לעומת למין, אתה תראה שגם שם כנראה פדרי מוביל. מה שאני בא להגיד זה, זה יעיל וזה מבריק. זהו.
לגמרי ככה. חברים.
וחבל שלא נתנו לפרמין את הגול הזה ביום הולדת שלו.
יום הולדת. מזל טוב, פרמין.
מזל טוב, אחלה פרמין בעולם. מזל
טוב, היה לי על הטסט, לסבא שלי, אבא שלי יש קסדה בבית מסבא שלי, שהיה רופא בצבא הבריטי, אני מתכוון לצאת לרחובות עם הקסדה הזאת, כל השאר שיקחו את זה על החלוטם שיהיה לי נועד. סתם, הוא נהג מצוין, והוא עבר את הטסט יפה והכל טוב. חברים, אנחנו ביום חמישי, כבר ביום חמישי הקרוב, ביקשתי מתום להזיז את זה, הוא לא הצליח, אז ביום חמישי הקרוב אנחנו במשחק שיכול להיות שווה אליפות נגד אספניול. מכירים את הקבוצה הזאת?
אנחנו דיברנו על זה בפודקאסט הקודם, שהם ריאל אספניול.
כן, כן. אז משחק נגד אספניול, נזכיר שריאל מדריד משחקת ביום רביעי לפנינו, ועל פניו, אם היא במקרה מפסידה למיורקה בבית, אז אנחנו...
היא לא צריכה להפסיד. היא לא צריכה להפסיד. מספיק שאני חושב שהיא תעשה טקו, וזה די גומר עניין.
מספיק שהיא תעשה טקו. אם היא תעשה טקו, אז היא תהיה...
לא, אם היא עושה תיקו, אנחנו זכינו באליפות, נקודה.
הבנתי, אז אם היא עושה תיקו, זכינו באליפות, ואז גם קורה הדבר המרענן והמענג ששחקני אספניול עושים לנו פסאו, או פסאו, כאילו את המעבר, פסאו,
פסאו. לא חשבתי על זה אפילו, אבל כן.
פסאו, פסאו דה גרסיה, אז הם עושים לנו את הפסאו, ואם לא, אז אנחנו צריכים לנצח את אספניול, אחרי זה ויה ריאל, ובסוף אתלטיקו בלבאו, ותאמינו לי, אנחנו לא רוצים להגיע עד לאתלטיקו בלבאו כשלקחת אליפות, אנחנו רוצים לסגור עניין במחזור הקרוב, ואני בטוח אגב שאנזי פליק יעלה עם ההרכב החזק ביותר, ולא משנה מי עייף ומי לא עייף.
לפני שאנחנו מסיימים, כי אנחנו קרובים לסיים,
כן, כן.
אני רוצה ברשותכם, אני ראיתי פוסט של... אני ראיתי פוסט של טל, אח של, סליחה, של איתי, אח של טל גרושקה, זיכרונו לברכה, אחרי המשחק היום, כמה מילים, אני אצטט משם, כי זה באמת, באמת מרגש, וזה חלק מהקהילה שלנו, והם תמיד יהיו חלק מהקהילה שלנו.
בהחלט.
אז איתי כותב, אני לא מקריא את כל הפוסט, אבל את החלק המעניין, אני נותן לכם פה. עם השנים קצת איבדתי עניין, אבל כמה חודשים לפני שנפל, טל סיפר לנו שגדל ילד מאוד מיוחד בברצלונה, שקוראים לו למינימל. הוא ראה את משחק הבכורה שלו ולא הפסיק להתלהם ממנו. אני זוכר שאמרתי לו שכבר היו הרבה ילדים מוכשרים שלא הצליחו באמת להגיע לגבהים של מסי, וחבל שהתאכזב, אבל מתעקש שמדובר במשהו אחר. היום, אחרי ההצגה של ברסה בקלאסיקו, שהבטיחה למעשה את האליפות, הוא חמסה, זו השפה שלי, אני לא חושב, אני משוכנע. שהוא רואה כל מהלך ומתרגש יותר מכולנו ממה שהקבוצה החד פעמית הזו משיגה. כל השנה אני והמשפחה רואים כל משחק וההתלהבות מהקבוצה חזרה בענק, לא רק בגלל הכדורגל המאפנט, אלא כדי להיות שם בשבילו ברגעים האלה, לוודא שהוא רואה גם. ולמין ימל כבר בגיל 17 הוא השחקן הטוב בעולם. טל צדק. אז לאיתי ולכל משפחת גרושקה, אנחנו אוהבים אתכם ואתם תמיד איתנו. ואנחנו תמיד איתכם. ויסקה ברסה.
מצטרפים לכל מילה, מצטרפים לכל מילה. אגב, בקלאסיקו הזה התקרבנו היום עד כדי משחק אחד מריאל מדריד, אנחנו עם 104 ניצחונות, הם עם 105, ואני אזכיר לכם שפתחנו את העונה הזאת, שהם היו עם 105, ואנחנו עם 100 בלבד, וזה חתיכת צמצום פערים שעשינו העונה, ועוד עונה כזאת, אנחנו נסתכל עליהם מלמעלה. חברים יקרים, קודם כל תודה רבה, כמו שאמרנו, משחק יום חמישי, משחק על האליפות, אינשאללה שנבוא, נעשה מה שצריך, ניקח את האליפות ונשים סוף לעונה המעניינת והמרתקת והכיפית והמדהימה והרכבת הרים הזאת. המון המון תודה לכם, המאזינים שלנו, שממשיכים לשים אותנו במקומות הראשונים בארץ מדי שבוע, אנחנו כל כך, כל כך, כל כך מעריכים את זה. המון תודה לחיילי צה"ל, שומרים עלינו גם עכשיו בגבולות המדינה השונים. אנחנו נמשיך לייחל לחזרתם של כל החטופים, כל 59 עד האחרון שבהם. וזה הזמן להגיד תודה גם לשחקני ברסה, שממשיכים לתת לנו עונה מטורפת ומדהימה. ושוב להודות לשותפים שלנו מאסטרי אדם, בירה עם הכוכב. ולבסוף, להודות למי שעכשיו עושים לו שיפוצים ברקע בבית, אז הוא ככה יושב על קוצים, אבל אפשר שנייה לשמוע את הרעש של השיפוצים, שי, אל תתבייש להוציא ממיוט.
רוצה, הנה, בבקשה.
אז שי פרי, והגדה, תודה רבה לך, ידע כל מאזין שאתה נמצא בשיפוצים, ועם שפעת, אבל הרבה שמחה בלב.
זה לא שיפוצים שלי, זה שיפוצים של העירייה פה למטה.
הבנתי, אז אנחנו כבר פונים מכאן לראש העירייה רן קוניק, הלו, לא על הפודקאסט, והוא ספורטאי, אלוף ישראל לשעבר פינג פונג, מחיית רן, תעשה מערוף. והאיש והגדה בהתאבות תום רוזנווסר הישר מרמת, מי היה מאמין, אריק גרסיה, שני שערים רצופים, שני משחקים, הסיבה המרכזית להידרדרותה של ג'ירונה העונה, זה שהוא אצלנו ולא אצלם, כמו העובדה שאוריול רומאו אצלם, שכבר מחליש אותה משמעותית. תום רוזנווסר.
תודה רבה, איזה כיף, תודה רבה יאוז, תודה רבה שי, תודה רבה למאזינים ולכל מי שציינת. אנחנו בטוב.
ותודה שאתה אומר לי תודה, אף אחד לא אומר לי תודה אף פעם, גם בבית אומר לי מספיק תודה, אז לפחות אתה אומר לי תודה. אז תודה לכם, תודה ענקית לחבר'ה באדום כחול, בלאו גרנה של אנזי פליק, שעושים לנו...
מרגישים הודיה פה ב...
כן, כן, יש פה הודעה מלאה. תודה ענקית לכולכם. תודה למאזינים, וכמו שאומרים אצלנו מכל הלב, ויסקה ברסה, אנחנו בדרך לאליפות, יאללה ביי.
אמן, ויסקה ברסה.
ויסקה ברסה, ביי.